זה דבר מאוד בולט. יש בתורה, כמדומני, בסך הכל, שבעה בארות. בארות שמוזכרים. יש את הבאר שעמד עליה משה, ויש את הבאר... שנייה, יש את הבאר של משה ואת הבאר של יעקב, ואת באר מרים, אלי באר הנולה. וחוץ מזה, יש את ה... כל שאר הבארות קשורות ליצחק. באר לחיירואי וכל הבארות שיצחק חפר. כלומר, חפר. עסק, סיתנה ורחובות. ארבע או חמש בארות קשורות ליצחק. אז זה יוצא שיצחק מאוד מאוד בולט בכל, בכל עניין הבארות. זה מאוד מאוד, מאוד דומיננטי אצלו העניין הזה. מאוד משמעותי. יצחק חופר בארות. מה המשמעות של להיות חפרן בארות כזה? מה? חיפוש. התעמקות. וגם יכולת, מה? אמונה, וגם יכולת לזהות מים במקום מאוד מאוד עמוק, ולחפור ולנסות להגיע אליהם. כן, זה, יש מאמר של הרב קוק ומאמרי ריאה, להוסיף אומץ. כן, שזה הייאוש שכרוך בכלל החפירה בחפירת הבאר. חפרים, מתאמצים, מתאמצים, ורק המאמינים באמת יכולים להגיע. אז זה הולך כאן לדבר על שפת האמת. יש, בכל דבר יש ניצוץ נסתר, איזה נקודת מעיין, איזה נקודת, נקודת מים חיים שהיא... מים חיים שהיא ככה מחיה אותנו. השאלה אם אנחנו מוכנים לחפור ולחפש. יצחק?
איזה אישור?
עכשיו אישור. תעזור לו. חבוד, שב. ברוך הבא. אז יצחק הוא בעצם חופר את הבארות ומנסה לזהות את נקודת הקודש, התמונה, גם בתוך מקום שהוא מאוד מאוד נסתר, בתוך איזו חפירה נסתרת. בוא נמשיך. כי זה בחינת תורה שבעל פה, להעביר אור התורה למעשה הגשמי גם כן, וזה שכתוב במדרש, כי רחובות נגד 60 דברים שכתוב כי ירחיב השם את מקומך, והוא התרחבות הקדושה גם בתוך הטבע כנזכר לאל. וזה היה כל עבודת האבות להתגלות אור התורה הצפון במעשה בראשית. כן? יש מעשה בראשית, הכוונה מעשה הבריאה, זה הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא. והטבע הזה הוא ספוג כולו בתורה נסתרת. והאבות עמלים לגלות את זה. אברהם מגלה את זה בהתהלכות שלו בארץ. ויצחק מגלה את זה בחפירת הבארות. ויעקב מגלה את זה בעיסוק שלו עם, עם הצון. כל העריכות המרובה שהתורה מקדישה להתבוננות במעשים החומריים של האבות, בדברים שהם עשו, בצון שהם אספו, בבארות שהם חפרו, בהליכה שלהם לכאן, בכסף, בזהב, זה הכל בעצם מין איזה פלטפורמה, זה מין כמו גוף לנשמה של הרצון של האבות לגלות את האלוקות בתוך מעשה בראשית. עד אל האבות זה היה מנותק. היה איזה אוהל קטן, אוהל הדוד שם, אוהל הדוד תומש, אוהל שם ועבר, אוהל משהו, מקום נסתר, מקום סמוי, מכירים אותו מתי מעט, רבקה הולכת לשם, יעקב נטמן שם 14 שנה. זה בשום פעמים באופן לא נמצא במרכז המציאות. את המציאות מנהלים כל מיני נמרודים ואמרפלים ושמות מפחידים כאלו, שהם דוחפים את המציאות קדימה בעוצמה ובעוד וככה. מי יכול עליהם? פתאום מגיע אברהם, נעמד במרכז הבמה ואומר, שלום, באתי. המציאות מתנהלת, היא יכולה גם להתנהל באופן אחר. יכולה להתנהל בצורה ששם שמיים מגלה וחושף את הדבר השם שתמון בכל חלק בבריאה, ואת העובדה בעצם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כדי שנעבוד איתו, כדי שנעבוד עם הכלים החומריים, כדי לחשוף את הנקודה האלוקית. ועכשיו, בשפת אמת, יסביר כמובן את השאלה שמעניינת את כולם, איך יכול להיות שיצחק אבינו רצה לברך את סב. איך זה יכול להיות? מה, הוא לא הכיר את הסב? הוא לא ידע שעשיו הוא איש שיודע צייד, איש שדה. זה קצת קשה לפספס. עשיו לא היה... זה היה בולט, הוא היה... ראו את זה, הוא היה עשוי כולו. הבריאות היו קוראים לו עשיו, אז מה, יצחק היה עד כדי כך לא שם לב לדברים הללו. אומר השפת אמת, גם מה שטעה יצחק במעשה עשיו, שסבר שאף שהוא איש שדה, ממשיך הכל להשם יתברך. ברור ליצחק שעשיו הוא איש שדה. אבל הוא אומר, איזה שדה? עשיו הזה הוא הולך לשדה, יורד אל השדה, ומשם הוא ממשיך את הכל השם יתברך. עבודת האדמה שלו ועבודת הציד שלו זה הכל לגלות את האלוקות בתוך המציאות. ויצחק, זה מאוד מאוד מדבר אליו, כי יצחק בעצמו הוא גם כן, איזה אישו?
גבורה.
יצחק הוא לא אישתם, יצחק הוא גבורה, אבל איפה הוא עובד? בשדה. גם יצחק הוא איש שדה. ויזרע יצחק. וירץ ההיא בשנה ויברכהו השם וימצא מאה שערים. ויצא יצחק לסוח. בשדה יצחק הוא גם כן איש שדה בעצמו. גם יצחק, מרוב העומק והפנימיות שלו, מסוגל לרדת למקומות הכי מסובכים ומורכבים וחומריים.
יצחק היה כזה
לא, לא, על יצחק הוא לא יכל היה לעבוד, אלא יצחק זיהה בתוך, בנטייה החומרית המאוד מאוד חזקה של עשיו, כן, הוא זיהה שם איזושהי נקודה שהיא נקודה של היפוך, נקודה של פלא, נקודה שבה אפשר לעבוד את השם יתברך במקומות הכי הכי מורכבים, וזה מה שמשך את עשיו, את יצחק. סוף ימיו, יכול להיות שזה גם יקרה בסוף ההיסטוריה. יצחק ברך את עשיו כדי למשוך את הכוחות המעשיים האלו לעבודתו יתברך. זה היה הפלא. וזה, איפה אנחנו? גם מה שטעה יצחק במעשה עשיו, שסבר, שאף שהוא איש שדה, אבל הוא ממשיך את הכל השם יתברך. כמו ששאל לו עשיו, אח מעשרין המלח והתבן. גם כן הפירוש כאן נזכר לאל, כי מעשר הוא התרוממות הכל השם יתברך על ידי המעשר. כן, כמו שכתבנו בראש שנה למעשר בהמה, ומלח הוא הדומם, הדרגה שפלה, לכך כתוב להטביל במלח, להעלות גם הדומם, וגם התבן התרומם על ידי הפרשת החיטה שהוא שומר לפרי. כן, עשיו שואל את יצחק על המעשרות, אומר לו, אבא, תשמע, אני מאוד מאוד עסוק, אני עובד, יש לי המון המון, המון המון חומר, המון המון דברים, ואני שואל, איך אני יכול ליצור את הקישור הזה, את החיבור, לרצון השם יתברך? איך אני לוקח את את הרווחים שהרווחתי, את הרווחים הכלכליים, את הרווחים החומריים, ואיך אני יוצר את החיבור. זה בעצם המעשר. המעשר זה החלק הזה שהוא מתחיל בתור חולין וגומר בתור קודש. הוא עובר את התהליך הזה, מחולין הוא מטפס ונהיה קודש. אז עשיו הוא שואל את אבא שלו על המעשר. ולא סתם על המעשר, על הכל. מעשר מהצומח, תבן, מעשר מהדומם. לא רק איך אני מקשר את העולם הצומח אל הבורא, אולי יותר קל, אפילו איך אני מקשר את העולם הדומם אל הבורא, את הכסף שאני עושה, את הרכוש, את האדמה שלי, את הבתים, זה עשיו. איזו שאלה גדולה הוא שאל? להטעות את יצחק. כן?
בסוף כן צריך להטעות אותו.
מה?
בסוף כן צריך להטעות אותו.
אז זה השאלה, רצון מי גובר. עשיו בוודאי בעובר הוא רצה להטעות את יצחק. אבל למה יצחק רצה לברך אותו? זה לא בגלל שהוא נענה לסברה של עשיו המוטעה, אלא כי יצחק ראה בעיניו את הסיכוי האמיתי שיש לדבר כזה. ואתם צריכים לדעת שאנחנו, רק כדאי לזכור דבר אחד, שאנחנו, יצחק הוא לא היה אחרי פרשת תולדות. כלומר, אנחנו כבר ברור לנו, יצחק, כן, אז יעקב ועשיו, ברור, יעקב הוא עם ישראל ועשיו זה אדום. אבל יצחק מבחינתו, יעקב ועשיו הם שני בנים שלו. שיצאו מרבקה הצדיקה, והם גם שני תאומים, שני תאומים גם. אז זה מאוד מתבקש להגיד שהם שניהם בתוך ההמשך של עם ישראל, ויש כאן איזושהי חלוקה, חלוקה פנימית בין איש תם יושב אוהלים לבין איש המעשה. ולכן יצחק עסוק בלברך את איש המעשה, שהמעשים יהיו באמת לכבודו יתברך. רבקה אומרת לעשיו, וגם הקדוש ברוך הוא, לא, עדיין הבירור ממשיך, עשיו החוצה, יעקב בפנים. אבל הסברה של יצחק היא סברה עמוקה מאוד מאוד. הם, הם אלו שעמדו נגד עיניו של יצחק. יצחק אמר, איך אפשר לוותר על כזה דבר? איך אפשר לוותר על הגבורה הגדולה הזאת בעבודת השם? זה כוחות עצומים. אנחנו אחרי זה נמצא את זה, שנייה חיים, אנחנו אחרי זה נמצא את זה בוורסיה אחרת קצת, כששלושת התנאים מתווכחים ביניהם, או דנים ביניהם במסכת שבת על מעשיה של אומה זו רומי. רומי זה האומה האדומית, הבולטת, ויש שם הדעה, רבי יהודה ורבי אילאי, מה נעים מעשיה של אומה זאת? מעשים טובים, שווקים, קשרים, מרחצאות, כוחות מעשיים אדירים, העולם מתברך מזה. אז יצחק בא ואמינה רצה שכל זה יהיה בתוך עם ישראל. רבקה אמרה לו, אי אפשר. תכף נראה, שפת אמת, סביר למה. כי סב לוקח את זה לקצה יותר מדי. אבל בינתיים אנחנו בתעיה של סב. רגע, צטע שם שאלה. גרש בנעמה.
וגם שם אברהם ולא
לנעמה כן, הפרשנים, קודם כל, אתה מאיר נכון, באמת זה מזכיר את הדחייה של ישמעאל. על ידי שרה. זה נכון שיש כאן הבדל מעמד, כי ישמעאל הוא בן השפחה, גרש, האמה הזאת ועד בנה, וישמעאל הוא הבן של רבקה ויצחק. סב, סליחה. אבל הפרשנים מדברים על זה שהאימהות היו... גם שרה וגם רבקה היו מחוברות מאוד מאוד גם אל ההווה. כלומר, האבות ראו את גודל נבואתם ובעומקם, ראו את העתיד ואת המגמה הבאה. ושרה אומרת לאברהם, עכשיו זה לא ילך ביחד. אולי בעוד 1,000, 2,000, 3,000 שנה יהיה עכשיו, כרגע זה לא מסתדר. וגם רבקה. ועד היום באמת זה ככה. כלומר, טוב. ורצה להטות לאביו עשיו, כי יש לו להעלות גם דברים הרחוקים מהקדושה. עשיו הבין היטב את מה יצחק מחפש, ועל זה בדיוק הוא ניגן. יצחק מחפש להעלות בקדושה את הדברים הכי רחוקים, לחפור בעירות, נכון? להגיע למקורות מים שקשה מאוד להגיע אליהם, ועשיו מגיע לו ואומר לו, אבא, אתה יודע, אני התלבטתי היום, איך אני מעלה בקדושה את העסקים הכי הכי רותחים והכי הכי... איך אני מעלה את זה בקדושה? איך אני מוצאים שם איזה מעשרות? וואו, זה משהו, זה יצחק אומר באמת, זה מה שאני מחפש. כן. שאלה טובה. השפת האמת יענה על זה בהמשך. בסדר? בדיבור האחרון אנחנו נענה על זה. השאלה הייתה, איך עשיו, אם יצחק כל כך רצה לברך את עשיו, אז למה כשהוא גילה שזה יעקב, הוא היה מרוצה? הרי לכאורה התוכנית שלו לא יצאה לפועל. אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה? ויחרד יצחק, אבל אחרי זה הוא אומר, גם ברוך יהיה. מי הוא איפה הבא, ייתן לי ואוכל מכל, גם ברוך יהיה.
נתתי את הברכה ומתגשם.
כן, אבל הוא אומר, גם ברוך יהיה. חוזר ומברך, וגם אחר כך בסוף הפרשה הוא מברך את יעקב עוד פעם. אז אנחנו נראה בהמשך למה, מדוע יצחק דווקא כן היה מרוצה שנתן את הברכה ליעקב. טוב. ורצה להטות לאביו, כי יש לו להעלות גם דברים הרחוקים מהקדושה כנזכר לאל. וזהו היה עניין יצחק שכתוב, הלוך וגדל מאוד. זה כתוב רק אצל יצחק, לא אצל אברהם, וגם לא... הלוך וגדל מאוד, ואילו, צום ובקר, ועבודה רבה, ויקנעו אותו פלישתים. דווקא יצחק הפנימי הזה, פתאום אתה פסוק מדבר על זה, אתה שומע את המהומה בתוך הפסוק. צום ובקר, ושמחים, ועבודות, ועבודה רבה, ויקנעו אותו פלישתים. מה ששם אומר, היו הבריאות אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כלומר, הביטחון הכלכלי שיצחק ייצג, המערכת הכלכלית שלו הייתה כל כך יציבה ואיתנה, שאפילו זבל הפרדות שלו היה שווה בערך הכלכלי יותר מהכסף של אבימלך, כי כסף הרי תמיד מייצג איזשהו תלג, איזה תוצר לאומי שעומד מאחוריו. ואצל יצחק זה היה יציב, אצל אבימלך, אתה לא יודע, היום פה, מחר שם, אולי תהיה איזה בצורת, עד כדי כך. אז יצחק הוא הולך וגדל מאוד, וגם בתהליך התקדמות, כל הזמן הוא הולך וגדל וגדל וגדל, מחפש ומגלה עוד ועוד עומקים של מים שהוא מוצא בתוך החומר, בתוך השדות, בתוך הבארות, מקומות שאף אחד לא יעז לחפור שם. מי מעז לחפור בשדה פלישתים? אפילו אברהם אבינו ככה לקח כמה צעדים אחורה מאבימלך. מי מעז לחפור שם? זה מקום מורכב מאוד. ויצחק מגיע ומגלה עד להיכן חלחלו המים שאברהם אבינו הזרים דור לפניו. מה זה המאוד? וזהו היה עניין יצחק שכתוב הלוך וגדל מאוד. מה זה המאוד? מאוד זה רומז ליצר הרע. כמו שכתוב מאוד, זה יצר הרע, מלאך המוות. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומר המדרש, אל תקראי טוב מאוד, אלא טוב מוות. שזה גם מלאך המוות, גם יצר הרע, גם הוא חלק מהבריאה, גם הוא טוב מאוד. אז יצחק מחפש את המאוד הזה, את המקומות שבהם זה נראה שאין ניצוץ אחד של אלוקות, ואומר, פה אני אגלה. פה אני אגלה. בתוך הבאר הזאת הסתומה, האחורה, שכולם חפרו והתייאשו, אני אצליח לגלות מים. בתוך העשיו המפחיד הזה, איש המעשה, אומר יצחק, אני יודע, אפשר להעמיק, להעמיק, לחפור, ולגלות שם את נקודת הקודש, ולכן הוא רוצה לברך את עשיו. וזה גם הסיבה שבטח גם כן שאלתם את עצמכם, כן, כזה רגע מרגש, או רגע רוחני, נפלא מאוד, שבו האבא מברך את הבן לפני מותו, אם כי אחרי זה יצחק חי עוד הרבה שנים, נכון? אחרי הברכה הזאת של יצחק, כמה זמן הוא חי? יעקב מספיק לחזור אל יצחק אביו. עוד איזה כמעט 30 שנה הוא חי. אז, אבל, לפחות על פי פשט הפסוקים, בעבור תברכני נפשך בטרם אמות. אז יצחק אומר לעשו, לפני כן תכין לי איזה סטייק טוב, ככה, מטעמים, עם שלושה סוגי סלטים וככה. זה לא מסתדר, תראו, אצל יעקב אבינו, כן, שהוא קורא ליוסף, אז אין שם, לא מוזכר שם אוכל, רק יעקב חולה, וישתחו ישראל לראש המיטה, זה מאמר. לא, כבר הגיע למצרים, לא היה רב. וכאן יצחק מבקש מהכל סביב המטעמים ועל האש, ותעשה לי ותיקח לי, איזה מין דבר זה? ובחינת המטעמים הוא גם כן לקרב ענייני עולם הזה להשם יתברך. הוא משהו יותר מרוחק, יותר נייחל להעלות להשם יתברך. הרי זה נושא הברכה. החיבור של עולם החומר אל השם יתברך. אז יצחק אומר, אנחנו נברך, אבל קודם כל אנחנו נהיה. נהיה, קודם כל נוכל. כלומר, אנחנו איזה מין הדגמה כזאת, כן? נעשה מטעמים, ועל הפעילות החומרית הזאת, עליה נחיל שם השם. ולכן, ולקח ביעקב, הנה, הוא קצת מתחיל לענות למה ששאלת, ולקח ביעקב, שלמעלה מהטבע, לא היה לו זה, רק על ידי שרימה את יצחק בהברכות על פירוח הקודש של רבקה, היה עליו כמטעמים שציווה לעשיו כנזכר לאל. זה שכתוב הכל וכו' והידיים וכו', וזה עליות הגשמיות לבחינת הכל כנזכר לאל. הוא רומז לכאן, הוא רומז כאן שפת אמת לנקודה פנימית. לנקודה פנימית. תודה. לנקודה פנימית, והרב קוק מרחיב על זה מאוד בדרוש הידוע, דרוש כפתט במדבר שור. כן. זה היה טסט קייס, זה היה המבחן של יעקב. המבחן של יעקב. מה היה המטעמים שיעקב הגיש לאבא שלו? אתם יודעים מה היה? זה שהוא רימה. רימה. זה שיעקב גילה שגם הוא מסוגל להשתמש בכלים מסווים. אצל עשיו זה בטבע, עשיו בכלל לא... הוא בכלל לא מודע לזה שכשהוא משקר או משהו, זה חלק מהאישיות שלו. אצל יעקב זה ודאי לא חלק מהאישיות. יעקב הוא למעלה מן הטבע בדברים האלו, ויעקב הוא איש תם יושב ועלים. אבל גם הוא יודע להשתמש באמצעים האלו כשזה מצרח. ולכן רבקה אומרת לו בדווקא, לא תוכל לקבל את הברכה של עשיו, אלא אם תשתמש בכלים של עשיו. הברכה של יעקב עצמה, הברכה המקורית של יעקב ברכת האבות, היא תמיד צריכה לכלול מה? זרע וארץ. הברכות של האבות בכל ספר בראשית תמיד כוללות שני מרכיבים, את הארץ, הבטחת הארץ והבטחת הזרע. והברכה הזאת היא שמורה ליעקב. יצחק לא התכוון לברך את עשיו בברכה הזאת. זאת הברכה שיעקב מתברך בסוף הפרשה. כאן מדובר על ברכה שקשורה לשפע כלכלי. ייתן לך אלוהים, ייתן לשמיים, בשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדו לך, ישתחוו לך, וגביר. ממש ברכה של... אומרת רבקה ליעקב, לא תוכל לקבל את הברכה הזאת אם לא תכין כלי. מה הכלי? הכלי זה ללבוש את הבגדים של עשיו. אבל זה ללבוש בגדים, אחרי זה אפשר להוריד אותם. זה לא חלק מהאישיות. זה לא שאתה נהפך לכזה, אתה לובש בגדים כאלו. לפעמים אתה צריך ללבוש בגדי מלחמה ושפיכות דמים. ולפעמים צריך ללבוש בגדי שקר ותרמית, בשביל האמת. העובדה שיעקב מסוגל לעשות את זה, הוא לא מתלהב מזה בכלל. אנוס כפוף ובוכה. כן, מבואס עד העצם. אנוס כפוף ובוכה, לא מרוצה מזה, התנגד לזה. אבל אמא שלו אומרת לו, זה המבחן, אם אתה מסוגל או לא. ולכן, כשיצחק מגלה, יעקב, וידעתי שהוא גם יכול. יפה. חשבתי שיעקב הוא איזה תמיד כזה, שברגע שאני אחשוף אותו לכל מה שמסתובב בחוץ, לכל החוטפי נשים למיניהם, אבי מלכים שמסתובבים פה, הפרועים, על כל... הוא ישטפו אותו במקום, הייתי בטוח שיעקב צריך לשמור באיזה צמר גפן בתוך האוהל, שלא ישטפו אותו ולא יאכלו אותו בלי מלח. אני רואה שגם יעקב יודע להסתדר ולהתמודד. סיפור אחר לגמרי.
מה?
זאת אומרת, ברגע שעשיו הגיע ואמר לו, אני עשיו, אז הוא הבין שמי ש... לא, הוא לא ידע. הוא לא ידע, תכף נראה למה הוא לא ידע. אבל רטרואקטיבית, כשהוא מגלה שזה היה יעקב, אז הוא אומר, מצוין, גם ברוך יהיה. לא הכרתי את הפן המיוחד הזה באישיות של יעקב. אני רואה שגם יעקב יכול לרדת למקומות מאוד מאוד עמוקים ומסובכים ולהצליח שם. גם ברוך יהיה, זה הכי טוב. שיעקב איש תם יושב ואוהלים, שיעקב הטהור והקדוש והתמים, הוא רוכש לעצמו כדבר חיצוני לנפש, כל מיני כלים שאיתם הוא צריך לעבוד בתוך העולם המסובך הזה, זה הדבר הכי טוב. אז גם יצחק מודה אל הברכה הזאת. כן, הוא לא רצה, הוא לא רצה את זה, הוא לא רצה את זה, הוא ברח מזה, אבל כשהוא נדרש, הוא הצליח. זה רק הקדמה, זה רק הקדמה, כן, מה אתה אומר? עכשיו בואו, אני אשחק איתכם טיפה משחק הדמיון, בסדר? בואו נראה טיפה את ההבדל, מה היה קורה. בכל אופן בואו נראה מה ההבדל בין יעקב לבין עשיו. הרי יעקב מרמה כאן, נכון? בא אחיך במרמה. בכל אופן מה ההבדל? בואו נגיד ש... בואו נשחק משחק הדמיון, שעשיו היה... הוא היה מגיע ללבן, בסדר? להתחתן עם אחת הבנות. ולבן היה מנסה לעבוד עליו. אז מה היה קורה? עשיו היה מגיע. עם אקדח. אומר ללבן, תוך שתי דקות, שתי הבנות באוטו, בטויוטה, עם הכסף, עם הזה, שבא לי כאן עוד דיבורים פה, אני... כן, אין התחכמות בכלל. יעקב, מרמים אותו. מרמים אותו. בכל תחום כמעט מרמים אותו. לוקחים לו את האישה, אחרי זה מרמים אותו בסחר. איך הוא מגיב, יעקב? הוא מרמה בחזרה?
לא.
לא, הוא לא מרמה בחזרה. אלא הוא נאמן עד הסוף, אבל בתוך המציאות עצמה הוא מצליח ליצור תנאים כאלו שבהם הוא מרוקן את לבן ונהיה עשיר גדול. איך? בחוכמה, בעורמה, בעורמה. ביכולת לנצל הזדמנויות במציאות. הוא מבין את הקטע עם הכבשים, מפצל את המקלות, הכל, הכל חוקי, הכל קשר, הכל ישר. אבל הוא יודע גם להתפתל עם המפותל עם לבן.
תוספות
כזה. כן, בדיוק, תוספות. תוספות, רבנו, יעקב איש תם, זה רבנו תם. אה? כן, כן, אפשר לפרש את זה גם שהוא לא רימה. כלומר, זה ההבדל בין עשיו לבין יעקב. עשיו, אם מישהו היה מעיז לגעת לו בשקל אחד, בום, רציחות, שולף את החרב, מרמה בחזרה, גונה, מישהו גנב לו ככה, הוא יגנוב פעמיים, יש כאלה.
סבלני
יותר. יש כאלה, זה לא רק הבדל של סבלני או לא סבלני, זה הבדל איכותי. יעקב מתברר שהוא יודע להתמודד עם מציאות מורכבת, בלי להפך למושחת, חס וחלילה, בלי להפך לרמאי, אלא הוא יודע להתמודד איתה. איך? בכלים מאוד מיוחדים, הוא יצירתי. כן? הוא מצליח להיות ישר בתוך מציאות, אבל לא ישר שמנצלים אותו, זה מין תמים כזה. אחד שכל אחד בא, לוקח לו מהכיס, והוא עומד ככה במרכז הזה, ומשחק את הצדיק המעונה. לא, יעקב משיב מלחמה שערה, יודע להכין את עצמו לדורון, לתפילה, למלחמה, לפוליטיקה, למורכבות, לכל מיני דברים כאלה, והכל מתוך נקודת המוצא הפנימית של התמימות והיושר, שיודעת גם לאחוז בכלים אחרים כדי לעשות בהם שימוש ואחר כך להניח להם הכל בהתאם לזמן ולמקום. זה המטעמים שיצחק קיבל מיעקב. לכן רבקה נותנת ליעקב להגיש מטעמים אצל עשיו, העיקר במטעמים זה הבשר. אצל יעקב, העיקר במטעמים זה ההגשה. הגיש, איך כתוב? אני צריך להכיר. הגיש שלי, נכון? הגיש שלי ואוכלה... כן, הגיש שלי. יצחק מבקש גם את ההגשה. ולכן ביעקב שלמעלה מהטבע לא היה לו זה רק על ידי שהרימה את יצחק בהברכות על פי רוח הקודש של רבקה, והיה עליו כמטעמים שציווה לעשיו כנזכר ליפה מאוד. יאללה, בוא נראה את הדיבור הבא. בסדר? הרוצה לישא אישה, יבדוק באחיה. מה השאלה? היא התקדים, כן. יש תקדים, היא התקדים. הייתה שושנה בין החוכים. לא רק כולה, גדלה בין הרשעים, והייתה בת של רשע, וגדלה בין רשעים, ואף על פי כן. טוב. במדרש, כי יש איברים שהם ברשות האדם, ואם האדם זוכה, גם הם אינם ברשותו. הפוך על הפוך. בדרך כלל אנחנו מבינים שככל שאדם יותר זוכה, ככה יותר איברים ברשותו. יש איברים שהם ברשות האדם כמו הידיים שלו. זה ברשות האדם. יש איברים. יש פה שיעור עכשיו? ויש איברים שהם לא ברשות האדם. אנחנו כאילו, אנחנו רוצים לעבוד כמה שיותר, כדי שהאיברים יהיו יותר ויותר ברשותנו, שאנחנו נשמור על העיניים, נשמור על האוזניים, נכון? יש איברים שזה לא ברשותנו, האף, נדע. אתה נושם, זה אינסטינקטיבי. השפת אמת אומר הפוך. ככל שאדם הוא יותר קרוב לשם יתברך, ככה האיברים שלו הם לא ברשותו. הוא כאילו נהיה כלי. כלי שדברים עוברים דרכו. דברים עוברים דרכו. כמו שהיה ביצחק, אף שטעה לברך את עשיו, לא עלתה בידו. יצחק התכוון לברך את עשיו, ולשם הוא היה מכוון, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, יצחק, אתה עולה תמימה. אני מנהל את האיברים שלך. אני פה אסדר את זה. אתה יכול לכוון לברך את עשיו. אני מארגן את המציאות שזה יצא בדיוק הפוך. ואז מה יוצא? שיצחק היה צינור לגמרי. כלומר, כשרוצים להעביר ברכה, כשקדוש ברוך הוא רוצה להעביר ברכה אלוקית, נטו, אלוקית, נקי, נקי, אז הוא לוקח מישהו שכאילו לא יודע מזה אפילו. אתם מבינים? תכף, הנה הוא אומר את זה בהמשך. ועל ידי מסירות נפש באמת אליו יתברך, כמו יצחק בעקדה. אם כן רוצה באמת שלא להיות ברשות עצמו, ורצון יראיו יעשה. אם אדם הוא, יש לו בחינת מסירות נפש להשם יתברך, אז בעצם מה הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא, אני רוצה למסור את הנפש עליך. אבל הקדוש ברוך הוא, קיבלת. אבל לא על ידי מיטה חס וחלילה, על ידי חיים. אתה תהיה מסור אצלי. אני אשתמש בך, באיברים שלך. אתה לא תדע אפילו. אומר את זה התומים, התומים זה רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה. התומים זה רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, הוא כותב בספר שלו על רבי יוסף קארו, על מרן רבי יוסף קארו, הוא אומר, רבי יוסף קארו כתב שולחן ערוך בבית יוסף, זה לא יכול להיות שזה לא מעשה אדם. כלומר, לא יכול להיות שבשר ודם יכתוב כזה דבר. ההיקף והגדלות, זה לא יכול להיות שזה, אלא מה? זה סייעת הדשמיה האלוקית. היה לו סייעת הדשמיה, אנחנו יודעים, היה לו מלאך. סייעת הדשמיה, ולכן הוא באמת העמיד את התורה ואת ההלכה לכל עם ישראל. ולכן אומר התומים, גם במקומות שמרן, אם אנחנו עוד טעה, זה לא טעות. הקולמוס יצא מהקולמוס של מרן ונכתב, ככה זה. והוא אומר את זה להלכה, שאי אפשר להגיד קימלי נגד מרן, קימלי נגד מרן. קימלי זה אם אדם אומר, טוב, מרן פסק ככה, אבל אני, יש ראשון אחר שאומר אחרת, אני סובר כמו. אי אפשר להגיד את זה נגד מרן. כי מרן, רבי יוסף קארו, רוח השם דיבר בו, ככה זה מילה לשם שלו, רוח השם דיבר בו, מילתו על לשונו, וגם במקומות שהוא לא התכוון לכתוב מה שהוא כתב, יצא ככה שהכוונה תהיה נכונה. אתם מבינים? כאילו זה, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לעם ישראל את הקוד ההלכתי האחיד, הכללי, רבי יוסף קארו, דרכך זה יעבור. כמובן התאמץ וכתב, 80 שנה, הוא חי עד 80 ומשהו, 60 שנה הוא כתב את הדברים הללו, אבל גם במקומות שזה נראה שהוא כביכול לא התכוון, או טעה, או מראה לא ראה, הכל מדויק, הכל בכתב, בכתב השם עליי הסכים. אז ככה גם פה.
כמו המדרש של משה, שרצה לקחת בזהב ולקחת.
כן, כן. אז זה מה שאומר כאן. והוא על ידי מסירות נפש, באמת אליו יתברך, כמו יצחק בעקדה, אם כן רוצה באמת שלא להיות ברשות עצמו, ורצון יראיו יעשה. וכן בכל אדם. כפי קבלת מלכות שמיים בכל יום בבוקר בלב שלם, להיות בטל באמת, כל הרצונות לרצונו, יוכל לפעול שלא יצא מרשות השם יתברך כלל. אם אדם בבוקר באמת מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא יזכה שהאיברים שלו יעשו רק רצון השם יתברך. גם בלי שהוא ישים לב. בלי שהוא ישים לב. באת לקחת, לקחת איזה משהו, לא שמת לב, ופתאום אתה רואה שהאיברים שלך, בלי שבכלל תשים לב, עשו את הדבר הנכון. העיניים יהיו במקומות הנכונים, האוזניים יהיו במקומות הנכונים, האף, הראש, כלי האכילה. יש הרבה סיפורים על, גם בדור שלנו, על, זה מופיע בגמרא, שצדיקים שהקדוש ברוך הוא שמר אותם לא להיכשל במאכלות אסורות. בלי שהם ידעו, בלי שהם ישימו לב, הקדוש ברוך הוא שמר אותם. למה? כי כל כך הם, הפה שלהם והאיברים שלהם מסורים להשם יתברך, שאם קורה זה משהו שהם לא יודעים, אז הקדוש ברוך הוא עוזר ושומר אותם. אז פתאום הכוס נשברת, פתאום התבשיל נשרף, פתאום מתחילים לברר, אוי, זה לא היה מאוסר, וואי. אה?
כן.
לא, יצחק רצה לברך את עשיו. והקדוש ברוך הוא רצה לברך את יעקב. כן, עכשיו שיצחק רוצה לברך את עשיו, אז בעצם זה אומר שיצחק הוא לא חלק מהברכה. הוא כן. מה הוא? הוא פשוט כלי. ואז הברכה היא ברכה אלוקית לגמרי. כשיצחק מגלה את זה רטרואקטיבית, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בירך את יעקב, אני הייתי... אז כן, זה אומר גם ברור. כן, בדיוק. בואו נראה את זה. בואו למסירות נפש באמת אליו יתברך, כמו יצחק בעקדה, אם כן רוצה באמת שלא להיות ברשות עצמו. ורצון יראו יעשה, וכן בכל אדם, כפי קבלת מלכות שמיים בכל יום, בבוקר, בלב שלם, להיות בטל באמת כל הרצונות לרצונו, יוכל לפעול שלא יצא מרשות השם יתברך כלל. ונראה, אומר השפת אמת, שזה עצמו הטעם שעשה כן השם יתברך, שיהיה הברכה ליעקב על ידי מרמה, ולא נתן בדעת יצחק לברכו. למה? רק, כאן זה במובן של כדי, רק שיהיה הברכה, כדי שתהיה הברכה, בביטול כל רצונו להשם יתברך. כי אדם מברך את בנו, אף צדיק גמור, יש לו נגיעה מצד שהוא בנו. כל אדם שברך את הבן שלו, אז יש לזה גם איזה משהו אישי כזה, משהו אינטימי, משהו ששייך רק לאב ובן. אבל כאן זה ברכה שקשורה ליעקב, וזה קשורה לכל הדורות כולם. למה תהיה התכונה של יעקב, אז האישיות כאן, הנגיעה האישית עלולה לפגום. רק שיהיה, כי אדם מברך את בנו אף צדיק גמור, יש לו נגיעה מצד שהוא בנו. ולכך היה כאן שלא היה, לא יהיה רצון יצחק לברך את יעקב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיתברך מהשם יתברך בלבד. ברכה מהשם יתברך. דרך יצחק, יצחק הוא פה הצינור. כמובן שכשיצחק מגלה את זה, הוא מאוד מאוד שמח, אז הוא מוסיף גם בסוף את ה... אף אני מצטרף לכל הנעל. גם אני הקטן מברך את בני יעקב, מצטרף לקדוש ברוך הוא. אבל הברכה המקורית הייתה ברכת השם לבדה. במי?
ביצחק.
הוא רצה. גם ביצחק. גם ביצחק. המדרש אומר על הפסוק, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. שעשיו התכוון לתפור כאן סיפור מלא. הוא התכוון, ככה מופיע במדרש על יחזקאל, שעשיו התכוון לסכסך בין ישמעאל לבין יצחק, שישמעאל יהרוג את יצחק, הוא יהרוג את ישמעאל כגואל אדם של יצחק, וגם את יעקב אחר כך, וירש את כל העולם. תוכנית סטנית כזאת למלא את העולם בדם. אבל מופיע במדרש שעשיו היה לו גם אבא אמינה לסגור חשבונות גם עם האבא. יקרבו ימי אבל אבי, אתם מכירים בן שאומר, נו, רק אבא שלי ימות ואני... זה איזה מין דבר, זה סב לקח, גם האופציה הזאת הייתה חלק אצלו.
התשובה שאומרת שזה יקרבו ימי אבל שאבי יסיים לשבת שבא על...
כן, זה הפשט, זה הפשט. אבל המדרש על חזקל, יש פרק ביחזקל, שמדבר על הר סעיר, יען, אמרך הר סעיר, יש פרק שלם שעוסק בזה, אז המדרש המלכות שימוני על המקום מדבר על הדבר הזה. טוב, יש כאן דיבור אחרון שהוא מסוכן. מסוכן, אז אני מראש אני מזהיר, הערת עזרה, לקחת את זה בערבון מוגבל, הכוונה לקחת את זה בעומק הנכון והראוי,